אנחנו נתחיל היום מאמר נשוא את ראש בני גרשון, שנמצא בליקוטי תורה על פרשת נשוא בדף כ"ג בעמודה הרביעית. כמו כן מביא את הפתיח של הפרשה, פרשת נשוא, שתורה מספרת על המסעות שהלוויים נשאו את המשכן. פסוק אומר וידבר השם אולי נשוא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם, ונשאו את יריות המשכן בתוהל מועד. אחר כך בהמשך יש גם הבני מררי צריכים לעשות. ואדמור זקן כך, הנה הלוויים נשאו את המשכן במדבר מם בית מסעות. כל 42 מסעות שעם ישראל היו במדבר, אז הלוויים היו נושאים את המשכן ואת כל היריות ואת העצים וכו', שבמקום חנייתם הקימו את המשכן, איפה שעם ישראל חנו אז בנו את המשכן, ובנוסם כשהם נוסעים המסע הבא הורידו אותו, פירקו ונעשו את הכל לפי הסדר והתוכנית. וצריך להבין זה, צריך להבין מה העניין הזה שייך אלינו היום. דיני התורה היא נצחית, זה לא שהתורה רק מספרת לנו סיפור שלפני כמה אלפי שנים היה סיפור עם משכן במדבר ואילו נשאו, אבל היום הרי אין משכן והצד הטכני של זה הרי לא קיים. ואם התורה זה רק ספר היסטוריה וסיפור של העבר, ברור שצריך לומר שהתורה היא נסחית, ואלה המשמעויות של הפרטים של נשיאת הארון קיימים גם עכשיו. ויש אתה גם כן בכנסת ישראל מבחינת משכן ולוויים הנושאים אותו. גם היום יש משכן, יש לוויים, ויש את כל סוגי הלוויים, את כל פרטי הכלים. כל זה קיים בעבודת השם. איפה רואים שהמשכן קיים גם היום? תכתיב בפרשת בחוקותיי, פסוק אומר, ונתתי משכני בתוככם. רואים שהקדוש ברוך הוא קובע שהמשכן הולך עם עם ישראל, נמצא בתוך נשמתם. הדבר הזה מפורש גם כן, הוא כתיב בפרשת תרומה, שבפסוק שאומר ועשו למקדש, כתוב ושכנתי בתוכם. ומה הפירוש ושכנתי בתוכם? אמרו רבותינו ז"ל, חז"ל מדייקים, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. מה הכוונה? והיינו שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך כנסת ישראל. במילא ברור, והיינו שיש בכנסת ישראל עתה, גם היום יש במקור הנשמות של עם ישראל גם כן בחינת משכן ולוויים וכולי, את כל הפרטים שמתוארים בנשיאת המשכן יש גם בעבודת השם כל זה. ולהבין כל זה היטב, להבין היטב איפה בא לידי ביצוע בעבודת השם כל הפרטים שהתורה מדברת עליהם בנשיאת המשכן, אז הוא מקדים קודם כל עניין נוסף. צריך להבין מה שכתוב, יש פסוק אחד שאומר את השמיים ואת הארץ אני מלא. בפסוק הזה אנחנו מבינים שהקדוש ברוך הוא נמצא באופן מלא בכל מקום, גם בשמיים וגם בארץ, בלי הבדל. וכתיב, לעומת זאת יש פסוק אחר שאומר מלא כל הארץ, או שהוא נמצא באופן שונה בין שמיים לארץ. מה המשמעות של שני הפסוקים הללו? אז כדי להבין ששני הפסוקים הללו הם לא סותרים, אלא הם מדברים על שתי בחינות שונות, אך העניין הוא שמבשרי אחזה אלוקה. אפשר לקחת לדבר הזה דוגמה מבשרי, מאיך חיות הנפש מהירה בעברי הגוף, ומתוך זה נבין לגבי ההתגלות האלוקית בבריאה. ופירוש, מה רואים בבשרי, מה רואים בנפש של האדם? והנה, יש בחיות הנפש שמחיה את הגוף, שמסתכלים על החיות הנפשית שמתלבשת באיברים ומחיה את הגוף, יש בית בחינות ומדרגות. באופן כללי, ישנם שני אופנים איך הנפש מחיה את הגוף. מה שנקרא, מוכר לנו, ממלא כל העלמין, מסובב כל העלמין, אז הוא יסביר קודם כל איך זה בחיות הנפש בגוף. הבחינה א', האופן הראשון של חיות הנפש בגוף, מה שהנפש ממלא את כל הגוף מבחינת התחלקות. שהנפש נמצא בגוף בצורה של התחלקות, דהיינו שיש בכל איבר את החיות שמתאימה בדיוק לתכונות הפרטיות של אותו איבר. שמתחלק חיות הנפש לפי מזג כלי איברי הגוף. שהאיברים והשוני שבין איבר לאיבר גורם שהחיות שנמצאת בהם גם תהיה תואמת לכל איבר ואיבר. הוא מחלק את זה באופן כללי לשלושה חלקים כלליים, למרות שבפרטיות יש לנו רמח איברים, אבל בכללות הוא מחלק את זה לשלושה חלקים. שבראש הוא משכן השכל. למה השכל נמצא דווקא בראש? מפני שכלי הראש, כלי הראש היא כלי הראויה לקבל אור השכל. המוח, בשר המוח, הוא כלי כזה שהוא בדיוק מתאים, הרקמות הללו מתאימות, שהשכל יכול לשרות בהן. ובלב שורים המידות, הרגשות קשורים ללב. למה? כי הלב הוא כלי ראוי לקבל את המידות. וברגליים מתלבש כוח ההילוך. למה דווקא ברגליים? שהם כלים הראויים לקבל רק כוח ההילוך בלבד. אז באופן כללי הוא מחלק את זה לשלושה. לראש, ללב, לאמצע ולסוף, לרגליים. שמתחלק חיות הנפש לפי מזג כלי הגוף, זה בכל האיברים בהתאם לתכונות של אותם איברים, ובחינת ההתחלקות הוא בדרך כלל לג' בחינות. באופן כללי החלוקה של החיות בגוף מתחלקת לשלושה חלקים, שהם, מה הם שלושת החלקים, כמו שאמר כבר קודם, כוח השכל בראש, והמידות בלב, וכוח ההילוך ברגליים. שכמו שבדרך כלל נחלק כלי הגוף, הוא אומר, אותו דבר זה למעלה, באלוקות. והוא עוד דבר מסכם, מה זה אצלנו? כמו שבדרך כלל נחלק כלי הגוף לג' בחינות, כמו שאצלנו, החיות מתחלקת לשלושה. שם ראש ואמצע הגוף, שהוא הכרס, ששם בני מאיים, שזה החלק השני, והחלק השלישי והרגליים, כמו כן מתחלקת חיות הנפש לג' בחינות. כמו שאיברי הגוף מחולקים לשלושה חלקים כלליים, אז הנפש גם כן מתאימה את עצמה לאותם שלושה חלקים, שבכל חלק יש חיות נפש מתאימה לאותו חלק. מוסיף עוד פרט, עוד נקודה שקיימת בגשמיות בגוף, והנה באמצע הגוף, אנחנו מדברים על החיות הזו שנמצאת באמצע, יש בחינת חצר הכבד. מה התפקיד של חצר הכבד? שהוא הפרסה המפסיק בין איברים פנימיים לחיצוניים. יש איזושהי חלוקה שמפרידה איזשהו פרגוד בתוך אמצע הגוף, שיש שם החלוקה בין האיברים הפנימיים, בין איברי הנשימה לבין איברי העיכול, שזה איברים יותר פנימיים לאיברים יותר חיצוניים. בכדי שעל ידי זה ידחו הפסולת ויצאו לחוץ. כדי שהפסולת תוכל לצאת החוצה, צריך להיות חלוקה בין איברי בין המאיים, שעניינם להפריד את הפסולת, לבין הכוחות הפנימיים יותר, שכלי הנשימה וכדומה. אז כל החלוקה הזו שיש בגוף, והוא כמו כן למעלה. גם למעלה באלוקות יש גם כמשהו דומה לאיבר, למאיים שדוחים את הפסולת החוצה, שהוא בחינת שמאל דוחה, גם למעלה יש את הכוח שדוחה את הקליפות החוץ. אבל לפני כן יש את החלוקה הכללית לשלושה, כמו בגוף. כמו כן ממש הוא למעלה, בחינת ממלא כל עלמין. תור חלוקה יש גם כן, כשנראים על אור הממלא כל עלמין, חלוקה כללית לשלושה. פירוש שהחיות של אורן סובר, שממלא בתוך כל עלמין לאחיותם, החיות האלוקית שנכנסת בפנימיות העולמות להחיות אותם, הוא מתחלק לחלקים לפי מזג הכלים, כמו בגוף, הנפש מתחלקת לפי האופי של האיברים, אותו דבר החיות הרוחנית מתחלקת בעולמות לפי סוג הכלים והעולמות, ובדרך כלל מתחלק לג' חלקים, כמו שהזכיר קודם, ראש, תוך וסוף, גם למעלה זה מתחלק לשלושה חלקים, שהם, מה הם שלושת החלקים? ג' עולמות בריאה יצירה עשייה. כדכתיב, איפה רואים שהחלוקה מתחלקת לאותם שלושה? ולכבודי, בריאתיו, יצרתיו, אף עשיתיו. זה בעצם שלושת העולמות שהם התחלקות ג' מדרגות. שהם ג' עולמות בריאה יצירה עשייה. בשם אחר, או בציון דרגות אחרות שקשורות לאותם שלושה עולמות, שהוא בחינת גן עדן העליון, שכנגד עולם הבריאה, גן עדן התחתון, שזה עולם היצירה, ועולם הזה, זה עולם העשייה. והגימל עולמות ביה הנעל, שלושת העולמות הללו, בריאה, יצירה, עשייה, הוא בחינת מחשבה ודיבור במעשה. זאת אומרת, עולם הבריאה זה עולם המחשבה, יצירה זה דיבור, והעשייה זה המעשה. ויש למעלה גם כן, חוץ מאשר שלושת העולמות הללו, שזה כנגד שלושת סוגי האיברים הכלליים, יש גם כן בחינת פרסה, המפסקת, כמו שבגוף אמרנו, שבאמצע יש את החצר הכבד, שמבדיל בין האיברים הפנימיים לחיצוניים, גם כן למעלה יש בחינה כזו שנקראת פרסה המפסקת, בכדי שלא יהיו חזו החיצונים, שהקליפות לא יקבלו יניקה שלא מתאימה להם. והנה, כמו שיש למעלה בחינת ממלא בתוך כל העלמין, שמתחלק לחלקים כפי מזג הכלים, כנל, וחיות הוא הולך ומתמעט. שם אומר עוד נקודה, חוץ לזה שזה חלוקה לשלושה, ככל שהדרגה יותר נמוכה, החיות גם כן בהתאם לזה יותר נמוכה. כמו למטה באדם, שבראש משכן השכל. ובגוף, שהגוף הוא יותר נמוך מהמוח, מתמעט החיות, אז יש פחות חיות מאשר במוח. וברגליים, שזה עוד יותר נמוך, אז מתמעט יותר, יש עוד פחות חיות. שכמו כן הוא למעלה ממש, מבחינת ממלא כל העולמין. אותו דבר בעולמות. החיות שיש בעולם הבריאה, שיורד לעולם היצירה, זה יותר נמוך, והעשייה עוד יותר נמוך. הוא אומר, זה בא לידי ביטוי גם בעבודת השם. כמו כן, למטה בעבודת השם. שאם עובד רק בבחינת אור פנימי, אם עבדת, אני יודע, עבודת השם שלו זה דומה לבחינת ממלא כל העולמין. הוא עובד את השם באופן פנימי, מה הכוונה באופן פנימי? בצורה מסודרת, בצורה מדורגת. אין לו מהפכים כמו עבודת התשובה, שזה כמו אור הסובב, שבמהפך אחד הוא משתנה. אלא הוא מתקדם לאט לאט לפי היכולת שלו, שהוא בחינת ממלא, שהוא בהדרגה בסדר, שלא מהפך טיבו, הוא עובד בצורה מסודרת, שהטבע שלו לא מתהפך, אלא הוא מתקדם לאט לאט, המשיך למעלה והמשיך אחת סוגריים, ואזי הוא הולך ומתמעט. אדם שעובד את השם בצורה מסודרת, אז אי אפשר להשוות את כל היממה לאותה עוצמה. פירוש, במה בא לזה ביטוי ההתמעטות אצל יהודי כזה, שבית התפילה הוא מקושר ביותר ואליו יתברך. התפילה זה אצלו כמו הראש, שהוא מקושר יותר, כי הוא מתפלל כרגע, שההתבוננות אצלו בהרחבה. ואחר התפילה, אז זה יורד בשלב, שמתקצר את ההתבוננות, אז במילה זה בא לידי ביטוי, הוא מתמעט והולך, אז יש פחות חיות אלוקית, פחות הרגשה שהקדוש ברוך הוא מאיר בו ואיתו. וכל זה, כל זה, זאת אומרת, מתי זה אכן ירד בצורה כזו, אמנם אחרי התפילה, יהיה פחות משהו בתפילה, אבל בתפילה יהיה לו באמת אור גבוה, כל זה כאשר אין עוונותיו מבדילים. כל זה כשאין לו עוונות, אז בתפילה הוא ברמה יותר גבוהה, ואחר התפילה הוא ברמה יותר נמוכה. אבל אם עוונותיו מבדילים, אבל אם יש לו חטאים שמפריעים, אז הוא נדחה לחוץ הרבה את התפילה, אז גם בתפילה הוא לא מצליח לעורר. כי הוא עובד את השם בצורה של ממלא כל העלמין, אז הוא עובד בהתאם למשהו שייך אליו. אז אם הוא נקי מעוונות, הוא יותר כלי. אם הוא יש לו עוונות, אז הוא יותר סתום, יותר עטום. נסיים אחרי הסוגריים, השלוש שורות האחרונות של הפרק, וזוהי הכל בחינת ממלא כל העלמין. עד כאן תיארנו את האופן הראשון, שנקרא ממלא כל העלמין, שהפירוש הוא שממלא בתוך כל העלמין לאחיותם, שמתחלק לחלקים, כנל, שכמו כן בנפש האדם, כמו שדיברנו בנפש האדם, או בחינת החיות המתחלק, לפי מזג כלי הגוף, גם בנפש האדם אותו דבר, החיות מהירה בגוף, בכל איבר, לפי יכולת הקיבול שלו. שהחיות ההוא, הוא מלובש בתוך כלי הגוף ממש, מבחינת ממלא. עד כאן הוא תיאר את האופן הראשון, החיות האלוקית שנקרא ממלא כל העלמין. אחר כך נמשיך מה זה סובב כל העלמין, אחר כך נראה איך זה תואם לפרטי כלי המשכן והלוויים וכו'. נראה בהמשך הזאת.